یه قرص سنه یک
عمران خان
میری قرص بات سنو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سنه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, לפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז. היום, כאמור, עוד פעם נחזור ונעסוק ב-2016, זאת אומרת, לא נעסוק ב-2016 עצמה, או בסיכום של 2016, אלא משהו שאני רוצה לדבר עליו, כבר דיברתי על זה במשדר הקודם, אז למי ש... הקשיב יודע, הרעיון הוא שהמים הרציני של 2016, של סוף 2016, למעשה כבר די בשלושת רבעי או בשני שליש, התחילו כולם לדבר על זה, זה האסון הנורא שכל הסלבריטיז בעולם מתים לנו מול העיניים. אז כמובן שלא כל הסלבריטיז בעולם, לצערנו ולשמחתנו יש עוד המון 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 סלבריטיז בעולם, רובם חיים. הרעיון פה הוא דווקא התפיסה הזאת שאוקיי, נכון שיש עוד זמרים, נכון שיש עוד זמרים גדולים, נכון שיש עוד זמרים מאוד מאוד מצליחים וגדולים מאי פעם במרכאות, אבל בפועל הזמרים הבאמת גדולים, האומנים הבאמת גדולים, היוצרים הבאמת גדולים כבר אינם איתנו. קודם כל גם חלק מהעניין הוא שאנחנו מדברים ספציפית על אנשים בגיל מסוים, בקבוצת גיל מסוימת. כלומר, מהביטלס ירום הודם נשארו רק שניים, בינתיים פול מקארטני ורינגו שהוא המבוגר ביותר, אבל הם בינתיים סוחבים, לך תדע כמה זה יחזיק. מהרולינג סטונס בינתיים כולם עוד איתנו, גם כן לך תדע כמה זה יחזיק. עכשיו, כשהם ילכו חס וחלילה, תראו, סך הכל אנחנו מדברים נורא נחמד, הקטע של 2016, כמו שאמרנו, אבל אנחנו מדברים פה על קבוצת גיל מסוימת, ואם תוחלת החיים הממוצעת בעולם, נניח סתם 76-7, אני לא יודע כמה היא היום, זאת אומרת, ברגע שעברת את הגיל הזה, אתה, כל שנה שלך פה היא בונוס, וזה מציאות, אין פה איזה עניין של... מה אני חושב ומה אני מעדיף, זה המציאות. זאת אומרת שאם פול מקארטני צורך העניין היה בין 20 ב-1958-60, מן הסתם היום הוא כבר כמעט 60 שנה אחרי, אז אנחנו מדברים על הוא מתקרב לגיל 80, אם הוא לא עבר כבר את גיל 80. אותו דבר בוב דילן, אותו דבר הסטונס, אותו דבר כל אחד ואחד מהיוצרים שחיו ופעלו בתקופה ההיא. וכשכל האנשים האלה, וזה עניין של זמן ולא הרבה, אם אנחנו עכשיו ב-2017, הערכה שלי זה שעד נגיד תחילת העשור הבא, 2022-3, ואני לא, עוד פעם, לא אומר כולם ילכו, אבל סבר אני עכשיו כולם יפרשו, כי עוד פעם, זה שאתה בן 80, נכון, לאונרד קוהן ראינו החזיק יפה מעמד גם עד גיל 80 ו, אבל לא כולם יהיו במצב שיאפשר להם בכלל להמשיך להופיע, להמשיך להקליט, להמשיך לעשות דברים. ואז התוצאה המצערת תהיה שחלק מהם, חלק גדול מהם יצטרכו לפרוש, חלק אחר מהם יופרשו לטובת העולם הבא, וכל מה שישאר לנו זה שוב ההרגשה הזאת שכאמור נגמרו הסלבס, כאילו כולם קמו והלכו, לא נשאר אף אחד. מה בעצם זה אומר? השאלה פה, אוקיי, נכון שתמיד אפשר למצוא עוד מישהו. אני אמרתי בוב דילן, אמרתי פול מקארטני, אמרתי הסטונס, יש את, נשארו הפינק פלויד ופול סיימון, שגם הוציא אלבום השנה. יש עוד הרבה הרבה אומנים מהדור הזה שעדיין חיים ופועלים ואולי עוד ימשיכו לחיות ולפעול גם מעבר לצורך העניין ל-2022, 2023, 2024, 2025 וכן הלאה וכן הלאה. לך תדע, אבל זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא שכאמור אנחנו מדברים עדיין על תקופה מאוד מסוימת, כי אני יכול לבוא ולהגיד טוב, אז שילכו כולם, שיפרשו, שיעשו, מה זה משנה, מה המוזיקה לא נוצרה עד 1975 ומאותו רגע אין יותר מוזיקה. שיכול ליצור, שיכול לעסוק ביצירה, היו להקות והיו להקות גדולות. אבל בתפיסה שלנו, וזה הקטע שמעניין אותי בכל העניין הזה, בתפיסה שלנו, מה שבאמת קורה אחרי 1970, זה קצת משתנה, 72, 3, 4, 5, 6, גג. מה שקורה אחרי 1976 לצורך העניין, כאילו נגמר הסיפור. כל הסיפור שהתחיל 20 שנה קודם, 1956, עם אלוויס והקומץ, בדי הולי וצ'אק ברי וליטל ריצ'רד וכל החברה האלה, וממשיך דרך הביץ' בויז, דרך דילן, הביטלס, הסטונס, כאמור, אמרנו פינק פלויד, אמרנו אני לא יודע מה מי שאוהב, קינג קרימזון ויס וג'נסיס ודייוויד בואי כמובן, וסיימון וגרפונקל וג'ון באס וג'ניס ג'ופלין ואריק קלפטון וג'ימי הנדריקס, ואני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. כל הסיפור הזה נגמר די ודהו ובסדר, אני כאמור יכול להמשיך וקשה לעצור, כי שוב מדובר באמת בקבוצה מאוד גדולה ומאוד איכותית של אנשים. אבל אנחנו מדברים פה שבאיזשהו מקום ההצטרפות של חבר'ה למועדון הזה מתחילה להיעצר באיפשהו בתחילת שנות ה-70, ואז יש לנו אולי עוד את לד זפלין ודיפ פרפל ומרק בולן ועוד כמה וכמה שמות, ושוב כל אחד והזה, זה יוסיף את האולמן ברדר, זה יוסיף את ג'רני, זה יוציא את יס וכל אלה מהסיפור כי הוא לא אוהב רוק מתקדם, זה יכניס כל מיני חבר'ה, אתם יודעים, The Band וכאלה, והבירדס כמובן, כל אחד במועדון הפרטי שלו, אבל בגדול על גבולות הגזרה של המועדון אפשר להניח שאנחנו מדברים פה עוד פעם על חבר'ה שיצרו בשנות ה-60, חלק מהם התחילו בשנות ה-50, חלק מהם הצטרפו בשנות ה-70, כאמור 76 נסגרה הבאסטה. 76 נסגרת הבאסטה, אין יותר נכנסים ויוצאים. כל מי שרוצה, כל מי שמעכשיו עושה הוא ליגה ב'. זאת אומרת, ליגת העל, זה כמו, איך נקרא לזה, ב-NBA שיש לך שם, בכלל בארצות הברית, שיש לך את ה-Major League, ואף אחד אין לו עליות וירידות כמו באירופה, כמו בארץ. מי ששמה, שמה. תפסיד כל משחק הליד, תפסיק את כל המשחקים שלך, אתה תישאר שמה. וזה לא משנה, וקבוצה מהליגה השנייה במרכאות, כי היא לא ליגה שנייה, כי אין דבר, היא בעצם הליגה הראשונה, זה שהיא נקראת ליגה ראשונה ויש לכם את הליגה המייג'ור, אבל זה לא אומר שיש איזשהו מצב לעלות לשם. גם אם יעשו אקספנשן, יגידו טוב, בואו נכניס עוד קבוצה, זאת לא תהיה קבוצה מהליגה הראשונה או מהליגה השנייה, זאת תהיה קבוצה חדשה לגמרי, מועדון שהוקם יש מאין. אז כאילו ב-1976 הבאסטה נסגרת, אין יותר מקום, לא נכנס יותר אף אחד לתוך המועדון הזה, המועדון נסגר, נחתם וננעל. ואני אומר, בואו נסתכל באמת על חברים אופציונליים במועדון הזה, כי יש להקות ענקיות שיצאו אחרי זה, U2 לצורך העניין. תחילת שנות ה-80 עוד היה דוראן דוראן, אחרי זה היה גאנז אנד רוזס, מטאליקה תחילת שנות ה-90, זאת אומרת היו להקות בהחלט גדולות שהצטרפו, יכלו להצטרף למועדון הזה בהחלט מבחינת היקף אולי מחירות או אולי היקף החשיפה שלהם ומה שהם עושים, הם נמצאים בהחלט בסדר גודל של הלהקות האלה, אבל הם לא שם, הם לא חלק מהמועדון הזה, והם כמובן לעולם לא יהיו. זאת אומרת, המועדון הזה לא הולך להיפתח באיזשהו תאריך קרוב, המועדון סגור. וזה קצת מוזר, זאת אומרת, למה באמת הסיטואציה הזאת קיימת? אני חושב שאחת הסיבות היא שאם אנחנו תופסים, ואני תכף אכנס יותר ספציפית מה באמת קרה שם בשנות ה-60, 70, 50 קצת, אבל אחת הסיבות היא שאנחנו תופסים את כל מה שקורה כאמור אחרי 76 תחילת שנות ה-80 כלא ממש ברמה ההיא, זאת אומרת הרמה, הקבוצה הזאת נתפסת כקבוצה איכותית, זאת אומרת זה לא רק רמה, זה לא רק המיקום שלהם על הסקאלה, על הסקאלה מבחינת השנים, אלא גם איזושהי תפיסה איכותית. כלומר, המוזיקה שלהם נתפסת יותר טובה מכל דבר שבא אחרי. וזה גם הגיוני, כי אנחנו עדיין רואים את האנשים האלה לצורך העניין באור אחר. כי אם אני אומר, רגע, היו לכם היו הרכבים גדולים וטובים וחזקים ומרשימים גם אחרי, יגידו לי, כן, תן לי שמות. אז אמרנו, טוב, תחילה שנות ה-80 היו ג'ורן ג'ורן. הוא אומר, אתה משווה את ג'ורן ג'ורן ללד זפלין, לדי פרפל, חס וחלילה, טפו טפו, לפינק פלויד, לסטונס. אתה משווה, שאל נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, טוב, U2 אוקיי, אם כי הם איכשהו זקנתם מעיבה על נעוריהם, ואז אומרים לך, אוקיי, המשך, אני אומר, Guns N' Roses, משהו אחר, אז אתה מסתכל על הרמה הזאת, ואתה אומר, טוב, גם בון ג'ובי. זה השלב שבערך זורקים אותך מכל המדרגות, כאילו, איך העזת בכלל להגיד משפט כזה? כי באמת אם אני מסתכל על המועדון הזה, על אותה ליגה ראשונה של אומנים אחרי המייג'ור ליג, אז יש שם שמות שהם לא בהכרח, אתה לא בהכרח יודע מה לעשות איתם. זאת אומרת, ובטח ובטח אם אני מסתכל על אומנים היום, אתה מסתכל מי האומנים הגדולים היום, פעם היה לנו את אלוויס, פעם היה לנו את בדי הולי, פעם היה לנו את בוב דילן, פעם היה לנו את פול סיימון, מי יש לכם היום? יש לנו את ג'יי זי וביונסה. נו באמת, יש לנו את פרנק אושן וקניה ווסט, שזה, אני לא מזלזל חס וחלילה, אבל בואו נעשה שנייה, יש אדל ויש ג'ניס ג'ופלין, כאילו איך אתה משווה? אני אישית אין לי בעיה להשוות, אבל אני לא נכנס כרגע לדיון הזה, תכף נעשה קצת יותר השוואות, כי השאלה פה באמת, אוקיי, אז האם באמת היה איזשהו, לא יודע מה, היה משהו במים שהפסיקו למהול אותו במים ב-1970 ו... או שיש כאן משהו שהוא מעבר ל... שאולי יש איזשהו נקודה יותר פשוטה להסביר מה באמת הסיבה שיש לנו את הקדר הזה של המייג'ור ליג, ואין יוצא ואין בא. כלומר, אתה יכול להמשיך... אתם יודעים, יש אנשים שאם תסתכלו נגיד על הקריירה של פול מקארטני בהשוואה למה שהוא עשה בביטלס, ולא רק הוא אגב, גם לג'ון לנון יש אלבומים די מעפנים ברוב היצירה שלו, בכלל היצירה של חברי הביטלס אחרי הביטלס בהשוואה למה שהם עשו, אפילו לפני שהם התפרקו, אם נשווה ממש מה שהם עשו לפני שהם התפרקו למה שהם עשו אחרי, זה שמיים וארץ, זה פשוט לא להאמין, כאילו האיכות יורדת, לא יורדת צונחת, קורסת. כאילו באמת היה משהו אלכימי כזה בשילוב שלהם, שברגע שהם התפרקו, הלך להזזל. אבל זה לא משנה. הם חתומים קבע, כמו שאמרתי, אתה יכול להפסיד את כל המשחקים בעונה, אתה לא יורד ליגה. פול מקארטני יכול לעשות מה שהוא רוצה, להוציא אלבומים, הנה, הסטונס הוציאו עכשיו אלבום של גרסאות כיסוי, מקום 13 במצעד 50 האלבומים, מקום 23, לא משנה איפה, כולם קופצים כאילו מדובר פה באמת, באיזה אליהו ירד מהשמיים והביא עוד שלוש דיברות. אתה אומר, כולה אלבום של קאברים, מה עשינו? מה זה? הם עשו קאברים ב-1964, לא... זה לא איזה משהו חדש כבר. אבל נופלים מזה, אותו דבר, פול מקארטני יכול להוציא אלבום שבו הוא מנגן ביוקללי את מיטב לאיטה, וזה א' ימכור וב' כולם ידברו עליו. ורעיונות ומה שאתם לא רוצים. כאילו נכנסת למועדון, אתה לא יוצא ממנו. ושוב פעם נשאלת השאלה, למה? למה זה שאלה גדולה מדי, הייתי אומר. נשאלת השאלה, מה בעצם קורה פה אולי? איך אנחנו מסבירים את המצב הזה שבאמת יש לנו את החבר'ה? אז דבר ראשון, כמובן, אין מה לעשות, אנחנו מדברים פה על תקופה. כי כשהיה אלוויס לא היה שום דבר. היה צ'אק ברי, נכון, היה קצת ליטל ריצ'רד, אבל אף אחד לא ממש שמע כי לא שידרו אותם. את מי כן שידרו? שידרו את ביליילי והקומץ ואת פט בון, שעשו גרסה מאוד יפה ונקייה ומצוחצחת ומעונבת ואיזי ליסנינג של דברים, ובאמת חפשו את הביצוע של פט בון לטודי פרודי של ליטל ריצ'רדס. לא צריך אפילו להשוות למקור, אני מניח שכולנו מכירים את המקור, ואם לא אז שוב חפשו ביוטיוב ליטל ריצ'רד טודי פרודי, תשבו את השניים ותבינו על מה אני מדבר. זה היה, זה שם דופק על הפסנתר וצורח את נשמתו, ובאמת אני מתאר לעצמי שלהיות בחור צעיר לשמוע את ליטל ריצ'רד עושה את זה, זה התגלמות כל ה... התגלמות הטינג'ריות במובן הזה, המרד הטינג'רי. ואני מדבר עוד פעם 1956 ככה. ולשמוע את פט בון עושה את זה, זה קצת... זה קצת... מאפן, אני לא, אין לי מילה אחרת לזה. והנה בא מישהו שהוא גם לבן, אבל הוא גם מבצע, זאת אומרת, ולכן יש סיכוי שהוא ייכנס לכל הרשימות ולכל המוזיקה וישמיעו אותו, לשבור את חומות הגטו. והוא גם חתיך, והוא גם יודע לנוע, לא יודע לרקוד, אבל יודע לנוע. והוא מבצע את השירים האלה לא כמו פט בון, לא כמו ביל היילי והקומנס, הוא מבצע אותם אפילו לא כמו בדי הולי, כן? שדיין זה רוק אנד רול חמודי כזה. הוא מבצע אותם כמו שמבצע אותם צ'אק ברי וליטל ריצ'רד. זאת אומרת, הוא מבצע אותם עם חספוס, הוא מבצע אותם עם יותר אקשן, הוא נותן להם את ה, את ה, אלמנט הזה שצריך בשביל להפוך את הרוק אנד רול מין פופ אנד רול כזה, לבאמת לרוק אנד רול אמיתי. בכל מקרה לשנות ה-50. אבל לא היו עוד, זאת אומרת, עכשיו, אני אומר, אוקיי, הגיוני שעכשיו יבוא איזה, כל המרגנים בארצות הברית, ויתורו את הארץ בחיפוש אחר האלוויס שלהם, שלא יודע אם עשו או לא עשו, לא מצאו. היה מעט, היה בן אדם היחיד שאני יכול לחשוב שהיה באזור של אלוויס, היה ג'רי לי לואיס. שעשה סוג של ליטל ריצ'רד כזה, גם כן דופק על הפסנתר ובועט בפסנתר ושר וצועק. אני לא יודע מה, אם הוא היה באותו לבל כמו אלוויס. יודעים, ההורים שלנו, טוב, כבר אולי הסבים שלנו, מדברים על זה שבזמנם הם היו שומעים, היה את הוויכוח בין, ויכוח מלחמה בין אלוויס לקליף ריצ'רד. עכשיו, תלכו ותשמעו קליף ריצ'רד, זה לא אותו לבל בכלל. זה לא, אני יודע מה, אלוויס וג'ון לנון כזה, אתם יודעים, מי צורח יותר טוב. זה אלוויס וקליף ריצ'רד, שקליף ריצ'רד בכלל לא היה בלבל הזה של אלוויס. אז שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה שאלוויס היה די לבד בסיפור הזה. וסוף שנות ה-50 נגמר העניין, ואז... נכון, יש קצת דילן, יש קצת פולק, יש כל מיני דברים כאלה, ואז באים הביטלס. ושוב פעם, כשהביטלס באים, אין שום דבר כזה. הם סוליקו בליגה משלהם. נכון, כל המרגנים באותו רגע רצים, ובמקרה הזה כבר היה יותר קל למצוא, כי הביטלס באו מתוך סצנה קיימת. זאת אומרת, זה לא היה שהם היו היחידים שעשו את זה. אלא הייתה סצנה קיימת בליברפול ובכלל בכל האזור הזה של אנגליה, שאפשר היה להביא משם אומנים, וחלק מהם גם לא היו בצפון אנגליה, חלק מהם היו בלונדון, כמו הסטונס, שאפשר היה להביא אותם. אבל שוב, אנחנו מדברים על באמת כמות ההרכבים שהיו, וזה לא משנה אם היו שניים או היו 20, זה לא הרבה. סך הכל אנחנו מדברים על כמויות מעטות מאוד של אומנים, שנמצאים בלבל הזה, ולכן החשיפה אולי נקרא לזה, היצירתיות, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש פה משהו שנתן להם את הראשוניות, וגם מה שהם עשו, זאת אומרת לא משנה מה הם עשו, הם היו הראשונים שעשו אותו, ולכן הראשוניות הזאת נתנה להם איזשהו... חלק מהעניין הוא שאם אנחנו, אחרי שהם, ואני אומר הם, אני מתכוון כל החבר'ה שדיברתי עליהם עכשיו, אחרי שהם עשו משהו, אז כל דבר שממשיכיהם יעשו, אתם יודעים, זה כי חלק מהעניין, למשל, רוק אנד רול הוא לא איזשהו ז'אנר מאוד מאוד, איך נקרא לזה, עם אקלקטי. יש סך הכל, בבלוז וברוק יש, אנחנו מסתדרים סביב אותם שלושה, ארבעה, חמישה אקורדים. במיוחד אם זה סוג של בלוז רוק. אז כל הרכב שינגן בלוז רוק פחות או יותר יישמע כמו רוב ההרכבים האחרים. כל הרכב שינגן קאנטרי רוק בערך יישמע כמו רוב הרכבי הקאנטרי רוק האחרים. מאוד 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 קשה לעשות, ואני לא מדבר על היום, מאוד מאוד קשה בשנות ה-70 או בשנות ה-80 לעשות משהו שישמע בכלל שונה. שישמע אולי במובן שהוא חדש. ולכן כל מה שהחבר'ה האלה עושים, הביטלס, הסטונס, לפני, אחרי, דילן וכזה, הוא די אנחנו הראשונים שעשינו אותו. כל השאר עכשיו צריכים במקרה הטוב לנסות להישמע שונה, במקרה הפחות טוב לנסות לא להישמע אותו דבר כמוהם. וזה לא יעזור. עכשיו נוסיף לעובדה שהם כמובן היו מאוד מוכשרים, והם כמובן היו מאוד מאוד טובים במה שהם עשו, והייתה להם גם את העניין הזה שלא היה כל כך, הממסד לא כל כך ידע איך לאכול אותם, וזה לא משנה אם זה הביטלס או הסטונס או כל אחד אחר מהם. גם הסטטוס שלהם, ברגע שאתה... לא כולם אגב, למשל אלוויס אחרי הפריצה הראשונית שלו עם הרוקנרול עשה די, מוזיקה די לא רוקנרולית נקרא לזה, אבל חוץ ממנו ועוד כמה, רוב החבר'ה אלה שאני מדבר עליהם די יכלו לעשות מה שהם רוצים ברמות מסוימות, אלא כי הם נהנו מגיבוי, אם זה הביטלס שנהנו מגיבוי של ג'ורג' מרטין, שג'ורג' מרטין לא היה צריך ללכת לחברת תקליטים ולהתווכח איתם, הוא היה חברת תקליטים, זאת אומרת, ג'ורג' מרטין היה A&R, הארטיסן רפרטואר של מנג'ר של הפרלופון, איך שקראו להם. זאת אומרת, הוא לא היה צריך ללכת ולהתווכח עם ה-A&R, מנג'ר להגיד לו, לא, הם רוצים לעשות ככה, הם רוצים כינורות, הם רוצים סיטרים, הם רוצים את זה, הוא היה איש, זאת אומרת, זה היה, הוא זה שהיה צריך לאשר את הבחירות המוזיקליות האלה. והוא גם עצמו היו לו רעיונות ספציפיים, אז לכן היה מין באמת, היה באמת איזושהי סינרגיה, כמו שאמרתי, מעבר לראשוניות. בטוח שאם הם לא היו מוכשרים וטובים, הם לא היו שורדים, אבל גם הכישרון שלהם, גם הראשוניות, גם זה שהם ניסו לעשות כל מיני דברים מטורפים, אגב שהיה להם, אני לא מדבר פה ספציפית על הביטלס, דבר על כל החבר'ה האלה. אתה רוצה לעשות אופרת רוק, לך תעשה אופרת רוק. אתה רוצה לעשות תקליט קאנטרי, תלך תעשה תקליט קאנטרי. אתה רוצה להביא כל מיני נגנים לאולפן ולנסות לעשות כל מיני דברים, לך תעשה את זה. לא יצליח, לא נורא, תעשה אלבום אחר. זאת אומרת, הם באמת היה להם חופש שאחרי זה אומנים אחרים פחות היה להם. גם כי קשה מאוד לשמור על רמה של יצירה בכל מיני ז'אנרים ובכל מיני דברים כאלה, ולא כולם רוצים. תראו, סטונס, רוב המוזיקה של הסטונס הייתה די רוק אנד רולית, רק ניסיון קטן כזה של המוזיקה של תקופה פסיכדלית, סטייל סרג'נט פפר, ומהר מאוד הם חזרו לרוק אנד רול הרבה יותר בסיסי ממה שהיה להם עד אותו רגע. אז כן, אז היה פה איזשהו רמה של כישרונות, והיה את הראשוניות. אבל זה עדיין לא מסביר למה באמת האומנים שבאים אחרי זה לא יכולים ליהנות מאותה הילה של להיות נאמר במייג'ור ליג הזאת. למה האומנים שבאים אחרי זה לא יכולים אולי לקבל את אותה הצטלה של דברים, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שכן, יש לנו לאורך השנים 60, 70, 80, 90, 2000, יש לנו רצף של כמו כאמור במייג'ור ליגס, שכל כמה שנים מוסיפים עוד הרכב, מכניסים עוד הרכב, יש איזו קבוצה שקורסת, מכניסים במקומה, מקימים מועדון חדש, וזה לא כל כך קורה. וחלק מהעניין, אני מנסה לחשוב, כי כאמור, אמרתי שלדוגמה, אחרי שהביטלס התפרקו, הרמה של כל אחד ואחד מהיוצרים שיצאו לדרך, אם זה אריסון, אם זה מקארטני, אם זה לנון, לא הייתה קרובה אפילו. זאת אומרת, ניקח את, אם במרכאות היה אפשר לחמת איכות, הייתי לוקח את האיכות של פול מקארטני, של ג'ון לנון, של ג'ורג' אריסון, סוכם אותה ביחד, זה עדיין לא היה מגיע לאיכות של המוזיקה שהם עשו כביטלס. אבל ההילה שהייתה להם והמעריצים שהיו להם סחבו את זה, סחבו איתם את זאת אומרת, אפשרה להם להמשיך ולעשות את הדברים האלה. וזה לא ספציפית בגללם. יש הרבה תופעות כאלה, אם ניקח לדוגמה את מסע בין כוכבים, ככה, אם להביא לנו דוגמה מה שאומרים בסקקה מצד ימין, מסע בין כוכבים הייתה קיימת שלוש שנים בערך, שלוש שנות. נדמה לי 66 עד 69. תתפסו אותי בשנה. ומעריציה של הסדרה המשיכו לדבר עליה ולחלום עליה ולצפות בה ולהתעסק סביבה הרבה 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 שנים אחרי, כשהיא כבר לא הייתה קיימת. התחילו לחזור ולהפיק את הסדרה מסע בין כוכבים, או את הסרטים יותר נכון, בסוף, כבר בסוף שנות ה-70, יותר מ-10 שנים אחרי שהסדרה ירדה. ובכל זאת אנשים המשיכו להתעסק בזה שוב, כי היה פה איזשהו משהו שהיה, לא ראו דבר כזה עד אז, וגם לא הצליחו לשחזר אולי את ההישגים במרכאות של הסדרה הזאת, וגם מבחינה איכותית וגם מבחינה, בהרבה בחינות אחרות, ולכן המעריצים של הסדרה כבר נוצרה איזושהי קלט סביבה, וזה די דומה למה שקורה לצורך העניין עם הביטלס או עם הסטונס, שהסטונס לא התפרקו בשנות ה-70, המשיכו להוציא אלבומים, אבל ברמה הולכת ופוחתת של, נקרא לזה, של איכות, האיכות שלהם הלכה וירדה עם השנים, עד שהגיע באמת ל... תחתית של התחתית בשנות ה-80. והביטלס, שוב אמרנו, לא בדיוק הגיעו לסיאם. דווקא מי שהצליחו להגיע לסיאם היו הרכבים אחרים, כמו לד זפלין, כמו פינק פלויד, כמו כל הרכבי הרוק המתקדם וכאלה, דיוויד בוי כמובן. אז יש לנו, זאת אומרת, אז נכון שהמועדון הוא עדיין... שעדיין זוכרים חסד נעורים לכל הרכבים הגדולים של שנות ה-60, אבל יש עדיין כביכול ממשיכי גחלת, גם במובן הזה של שנות ה-70 עצמם, ועצמן, ואז נסגרת הבאסטה. ומאותו רגע, אולי בגלל שבמהלך שנות ה-70, הרבה הרבה יותר אומנים פורצים ומצליחים להגיע, ולא בהכרח אומנים ממה שאנחנו היינו מגדירים במרכאות הצד האיכותי הרוקנרולי של המפה, אלא יותר הביג'יז, וזה לא משהו נגד הביג'יז, אני מת על הביג'יז, אבל אני עוד פעם שם אותם, קחו את Saturday Night Live, שימו אותו ליד, אני יודע מה, Beggar's Banquet או Let It Bleed של הביטלס, ותגידו לי אם אנחנו מדברים, אם אנחנו משחקים פה באותו מגרש. אלה משחקים בייסבול ואלה משחקים קטרגל או משהו כזה. ואני מדבר כמובן גם על... אם עוד פעם ניקח צורך העניין, גם האלבום הכי מורכב של הביטלס הוא עדיין אלבום שבן אדם יכול לשבת ולשמוע אותו. לעומת זאת, קחו את Wish You Were Here של פינק פלויד, ופתאום, או את Tales from Topographic Ocean של Yes, זה לא בדיוק משהו שבן אדם יכול לשבת אחרי שעתיים לסיים לשמוע ולהגיד, שמע, אין לי ממש מושג מה הלך שם. ולא בטוח שאני רוצה לשמוע את זה שוב. ולכן היצירות הלכות ונעשות קצת יותר, זאת אומרת, אלה שמתעסקים ברוק אנד רול או בפופ הולכים לכיוון באמת יותר בסיסי של, של מוזיקה נטו, של שירים נטו. ואלה שמתעסקים בתחום היותר מתקדם הולכים לכיוונים אחרים. עכשיו, יש כמובן ניסיונות לחבר, נגיד, The Wall של פינק פלויד עושה, לוקח כאילו גם את הצד, הצד של השירים, גם את הצד הקונספטואלי המורכב, ומערבב אותם ככה יפה, ולא סתם זה אלבום מאוד שמאוד הצליח. מצד שני מתחיל, התחום של הרוק מתחיל ללכת לכיוונים יותר שורשיים, יותר, זאת אומרת, נהיית גם איזה שהם, זאת אומרת, ואז גם נוצר מצב שאם כולם היו שומעים את הביטלס, וכולם היו שומעים את הסטונס, וכולם שמעו את דהור, וכולם שמעו את זה, וכולם שמעו את זה, אז עכשיו יש לנו את החבר'ה של שומעים את כל הלהקות האלה, כמו קרידנס קלירווטר, רווייבל, ואולמן ברדרס בנד, ודה בנד, והם, וניל יאנג וכל אלה, והם בצד אחד, בצד שני יש לנו את הגלאם רוק עם כל מרק בורלן ודייוויד באווי וזה, ומצד שלישי יש לנו את כל הג'רני ובוסטון וזה, ויש לנו את הדיסקו ויש לנו את הפאנק, ונהיים הרבה מאוד זרמים, בעוד שפעם היה לך יותר פופ רוק כזה, ריתם אנד בלוז פופ רוק כזה. כל העיסה הזאת הופכת, יוצרת מצב שכשאומנים חדשים מתחילים לבוא, אז או שמלכתחילה יש להם אג'נדה אנטי ליגת העל כזאת, שזה התקופה של הפאנק, או שאין להם אולי אג'נדה, אבל הם פשוט נמצאים במין אזור יותר אינדי כזה, כמו הבאזקוקס וג'וי דיוויז'ן, וכשבאות הלהקות שבאות להקות חדשות, אז הן בדרך כלל, בדרך כלל אור מאוד אנטי מסחריות וניסיוניות כאלה, כמו The Cure ו-Joy Division ו-New Order וכזה, למרות שהם הצליחו מסחרית, או שהם סופר מסחריים, וזה לא משנה כמה אני אבוא ואגיד ששריר של ג'ורן ג'ורן הוא אלבום נהדר של סינת' פופ טהור בעיניי, אבל אף אחד לא יבוא ויגיד לי, תשמע, אתה לא יכול להשוות אותו לרמה של מה שהם עשו ב, אני יודע מה, Dark Side of the Moon. אני אומר לדעתי כן, זאת אומרת, הכמות, אם ניקח לשנייה, נעיף את כל השירה, את כל הגיטרות והטופים, ונשאר באמת רק עם הפלייביקים, ואתה יכול להגיד, שמה, בהתפלצנות, כן? אני יכול להגיד, שמה, זה ברמה של סטיב רייך ופיליפ גלאס, המורכבות של הדברים האלה. אבל זה לא משנה, כי זה לא נתפס ככה. ולא רק, וזה לא נתפס ככה, ודפש מאוד לא נתפס במובן הזה. ניו אורדר עוד יש להם קצת אצטלת אינדי כזה נחמדה, אבל באמת כשמגיעים נגיד יוטו לצורך העניין, הם כבר לא נהנים מהפסון הזה של להקה גדולה, של להקת, של חברה במועדון, אולי מבחינה כלכלית כן, אולי מבחינת ההצלחה שלהם בטח, אבל מהבחינה הזאת השוק כבר יותר מדי מבוטר ומפורז ונמצא כל אחד בצד שלו. ואז, והרכבים עתידיים ממשיכים. עכשיו, לדעתי הייתה אופציה אחת אולי להרכב אקספנשן כזה, שהיה יכול אולי לפרוץ את את התקרה הזאת, וזה היה בנירוונה ב-91, 2, 3, אבל זה הלך לעזאזל, לצערי הרב. הבן אדם ירה בעצמו ולא קרה. ולכן, כל הסקירה ההיסטורית הזאת, הסריקה ההיסטורית הזאת, לא נועדה באמת לתת פה איזה, הרעיון פה הוא לנסות קצת לתת איזשהו state of mind, שבגדול אין ממש סיבה לבוא ולהגיד שמועדון הליגת העל נסגר. אולי תרבותית, אולי תפיסתית, אנחנו נמצאים בהרגשה כזאת שכן, שהליגת, המייג'ור ליגה זה סגור, חתום ונעול, ואף אחד לא יכול להיכנס אליו, ואנשים רק יוצאים ממנו, או שפורשים, או שנוטשים, או שנפטרים. אבל בפועל, מבחינת יצירה, המשיכו להיות יצירות גדולות וטובות ומיוחדות, וגם יש הרבה אומנים שבכלל, אני יכול לבוא ולהגיד, יש אומנים שהם לא רק ברמות האלה, אלא חלק מהם אפילו יותר גדולים מהאומנים האלה, אבל אף אחד אולי לא מכיר אותם, כי אם אני אבוא ואגיד שבעיניי פלה קוטי מניגריה הוא לא פחות גדול מכל זמר אחר שתביאו, אולי אפילו כולל אלביס, אז זה יופי, אבל מי מכיר אותו? אני לא אומר את זה בקטע של אני בא להגיד, בא להתנסה באיזשהו סנוביות אינטלקטואליות, פשוט זה באמת, הוא באמת יוצר מאוד מאוד טוב, אבל אף אחד לא מכיר אותו. אני יכול לבוא ולהגיד שבעיניי פרינס הוא אחד היוצרים, פרינס זכרו לברכה, הוא אחד היוצרים הגדולים של כל השנים, גיטריסט ברמה של ג'ימי הנדריקס, והמוזיקה שלו היא כל הזמן היה ניסיון לחדש ולעשות שם דברים, זה יופי, אבל שוב, הוא לא נחשב גדולים, כל הכבוד, הוא לא סטיבי וונדר. יכול לבוא ולצעוק עד מחר שעם כל הכבוד הוא כן כמו סטיבי וונדר, לא יעזור לי. התפיסה התרבותית היא שאין שכאמור המועדון נסגר וזה לא יעזור. אני לא מאמין בתפיסה הזאת, ואני כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד אומנים טובים ואפילו טובים מאוד שאני מחשיב אותם, שוב אני אומר שאני מחשיב אותם ברמה הזאת, הם לא יכולים להיות ברמה הזאת, ולא רק תרבותית, אלא באמת יש את הבעיה העיקרית ש כאמור, כל מה שאני לא אעשה היום, אני לא ארז, אלא אני האומן ההיפותטי שלנו שמנסה בכל יכולתו ליצור מוזיקה ברמה של הביטלס והסטונס, לא יעזור לו, כי כל כאמור, הוא לא יהיה ראשוני. הראשוניות אף אחד לא יכול להיות ראשוני היום, אף אחד לא יכול להיות במרכאות חדשני, קודם כל כי כל התחום הזה של רוק ופופ והמוזיקה הפופולרית בכלל, אי אפשר ממש לחדש בו, גם במוזיקה לא, גם במוזיקה אומנותית כבר קצת קשה לחדש, כי כבר שברו את כל הכלים, בנו אותם מחדש, שברו אותם שוב, בנו שוב, שברו וכבר נגמר, כבר לא כל כך יודעים לאן ללכת עם זה. אז על חד כמה וכמה, במדיום שהוא מוגבל מהרבה מאוד בחינות, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה צריך להוציא אלבום שיש בתוכו תריסר שירים באורך של נגיד בין 2 ל-6 דקות ככה, מה אתה כבר יכול לעשות? בס, גיטרה, טופים, קלידים, האקורדים פחות או יותר אותו דבר, אתה לא תתחיל לנגן פה כל מיני שירים, אקורדים לא קשורים וזה. יש כאלה שעושים את זה ושיהיו בריאים, אבל אנחנו מדברים עדיין על אומן שרוצה גם שישמעו את המוזיקה שלו. אז מה אתה כבר יכול לעשות? אתה יכול לעשות הרבה מאוד, ואני אומר שכל הזמן אומנים ממשיכים, אני לא אוהב את המילה לחדש, אבל ממשיכים ליצור יצירות שאני מצליח להתחבר אליהם באותם רמות שאני יכול להגיד שהתחברתי ליצירות גדולות משנות ה-80 ומשנות ה-90 וגם משנות ה-70 וגם משנות ה-60 וה-50. יוצרים גדולים תמיד היו, ובטח ובטח כמו שהיו יוצרים גדולים לפני 100 ו-200 שנה והם עסקו בתחום מסוים, וברור לחלוטין שאם אנשים בסדר גודל של צורך העניין, פול מקארטני, ג'ון לנון, קית' ריצ'רדס ודומיהם, היו חיים בתקופה אחרת והיו להם את המשאבים והיכולות שהיו, כי זה לא כזה פשוט. חלק מהעניין הוא שהחבר'ה האלה היו חבר'ה ממעמד לא גבוה, אולי תלוי מי ואיזה, אבל ראינו שיש לפני 200-300 שנה לא בדיוק יכולת לעלות מאיזה מעמד הפועלים, להיות פועל פשוט, להיות נהג מסעית כמו נהג קרקרה כמו שהיה אלביס, ולהפוך להיות יוצר גדול, היית צריך קצת להיות ממעמד יותר גבוה גם בשביל החינוך המוזיקלי וכל זה. אבל ההנחה היא שאם הם היו קיימים, סביר להניח שהם היו יכולים להימנות על הקדר הזה של המלחינים הגדולים. כמו שאני מאמין שהם היו חיים היום, וזה דיון שאני שונא, אבל בגדול אני מאמין שהיצירה שלהם היום, גם אם היום הם היו צריכים ליצור אחרי כל מיני ביטלזים וסטונזים וכאלה, הם עדיין היו מצליחים ליצור מוזיקה טובה, כי סך הכל מוזיקה היא לא איזשהו מוזיקה היא לא משהו שאתם יודעים, נפל מהשמיים איזה מטאור, כמו שאמרתי, הזרימו משהו למים בשנות ה-60, ורק מי ששתה ממנו, זהו, הוא יכול לעשות מוזיקה גדולה. יש מוזיקה גדולה תמיד, ועד היום אני רואה באמת אומנים שעושים דברים מדהימים. ראשוניות לא תהיה להם, וזה לא משנה אם ייקחו את פול מקארטני בין ה-24 ואת ג'ון לנון בין ה-24 ויעיפו אותם, יגידו להם, יעיפו אותם ל-2017 במכונת זמן ויגידו להם עכשיו תכתבו את האלבום הנפלא ביותר שלכם. זה לא יישמע כמו אז, כי מה לעשות, זה לא ראשוני, ואין לנו את התפיסה התרבותית אפילו, שאתה לא מאזין למוזיקה באוזניים של אדם ששומע בפעם הראשונה את ריבולבר או את רבר סול. אבל יש מוזיקה נהדרת, ויש שנים טובות יותר ויש שנים טובות פחות, ודייוויד בוי לצורך העניין המשיך ועשה מוזיקה גם עד יומו האחרון, ופרינס עשה מוזיקה עד יומו האחרון, והרמה של המוזיקה שלהם כמובן עלתה וירדה, אבל היא אותו דבר. ולכן אני לחלוטין נגד התפיסה הזאת של דור הנפילים וכל העניין הזה. להפך, אני חושב שהיום כל הרעיון שאמרתי שהם היו היחידים אז, שהיה לך 5-10 הרכבים, 15 הרכבים גדולים וזהו, היום אתה יכול להגיד יש 500 עד 1000 הרכבים גדולים ולא זהו, כי יש עוד המון 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 אחרים. ואם חשקה נפשו של המאזין לשמוע ז'אנר מסוים, אז הוא יכול לצלול לתוך הז'אנר הזה ולצאת כעבור 10 שנים ועדיין להמשיך ולצרוך אותו, ויש כל כך הרבה דברים היום. וזה עוד דבר שישית את זה משגע אותי, כי אנשים אומרים, פה בדיוק הבעיה, יש כל כך הרבה דברים, אין לך אפשרות להתרכז במשהו. זאת אומרת, מתחילים להתגעגע לימים האלה שאלבום היה יוצא פעם בחודש, היה יוצא איזה אלבום חדש ומעניין ומלהיב. שזה, אני לא יודע, אני מבין את הכמיהה הזאת, הנוסטלגיה הזאת לימים שהכל היה אחרת, אבל אף אחד כמובן לא מונע ממני, אם אני שומע אלבום חדש וטוב של הרכב מסוים, לא מונע ממני לחרוש עליו במשך 3 חודשים עכשיו, כמו שהייתי עושה כשהייתי בן 13 או 15. אף אחד לא מונע את זה ממני. אף אחד לא מונע אם מורים שפעם היית קונה דיסק, קונה אלבום, וכל השכונה הייתה באה לך לשמוע את זה. אין שום בעיה, תזמינו את כל השכונה, תשימו להם אלבום טוב, הם יבואו, או שלא, אני לא יודע איך יחסים הולכים היום. זה יותר עניין של געגועים לתקופה ולתרבות מסוימת, מאשר איזושהי אינדיקציה על רמת המוזיקה. מכיוון שאנחנו עדיין, זה שיש, הדבר היחיד שהשתנה הוא שהיום, אם לאומן בסדר גודל, אני יודע, של ארקייד פייר למשל, לך תדע איזה סיכוי היה לאומנים כאלה לפרוץ, או האנימל קולקטיב, איזה סיכוי היה לאומנים כאלה לפרוץ ולעשות שם לעצמם, ולהגיע לרמות הכי גבוהות של ההצלחה ושל ההכרה. אתם יודעים, ארקייד פייר לקחו גרמי לפני כמה שנים, ודייוויד בוי מאוד אוהב אותם, והם הצליחו ומצליחים ועושים ומופיעים על גבי במות ברחבי העולם. איזה סיכוי היה להרכב כזה לפני 40-50 שנה בכלל להגיע למקומות שהם נמצאים בהם היום? אני לא יודע, יכול להיות שהיה להם, אבל גם סיכוי מאוד נמוך שהיה להם, כי הביקוש אולי היה אותו ביקוש, אני לא יודע, ההצעה היה מאוד, מאוד, זאת אומרת, הפירמידה הייתה הרבה יותר, הייתה מאוד מאוד צרה, והמעבר מקומה לקומה בפירמידה היה עבודת פרך, היה מאוד 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 קשה להגיע מנקודה מסוימת, מקומה לקומה. למשל, לד זפלין, ג'ימי פייג', שפרצו ב-67 או 8, זה לא אומר שהם היו איזה חבורת בני תשחורת שקמו ויצאו יום אחד להופיע וקיבלו חוזה. החבר'ה, לכל אחד ואחד מהם היה לו רקורד של כמה וכמה שנים לפני זה. ג'ימי פייג' היה נגן אולפן שניגן כל מיני מנדולינות וגיטרות ומה שאתם לא רוצים, בכל מיני שירים, וכמו החבר'ה האחרים, ולקח זמן עד שג'ימי פייג' צורף ליארדברדס, ואז היארדברדס התפרקו, והוא היה צריך נגנים, ואז הוא הביא חברים שלו וכאלה. זאת אומרת, זה לא שהיום חבר'ה כאלה היו יכולים כבר 5-6-7 שנים לפני להקליט איזשהו דמו, להקליט איזשהו אפילו דיסק בבית, להוציא אותו לבנדקאמפ, אתם יודעים, להמר. אז יכול להיות שעדיין לוקח להם 5-6 שנים להתפרסם או לעשות משהו, אבל הם לפחות היו עושים מוזיקה בתקופה הזאת. למשל הביטלס, אם שוב פעם נדבר על הביטלס, אז הביטלס, כולם יודעים שהביטלס לא התחילו להופיע ב-64 בום ברגע שיצא להם הדיסק, או 63 כשיצא להם לאב מידו. לא, הביטלס כבר היו בדרכים 5 שנים, והופיעו בהמבורג, והופיעו בליברפול. עכשיו תחשבו שבכל התקופה הזאת, לא רק שהם מופיעים וקוראים את עצמם ועושים את כל זה, תחשבו שבזמן הזה הם גם מקליטים פה ושם, אתם יודעים, כמה שירים פה, כמה שירים שם, הופעה חיה, דברים כאלה. תחשבו שכשיוצא פליז פליז מי במרכאות, האלבום הראשון שלהם הוא לא האלבום הראשון שלהם, אלא האלבום השישי. אתם יודעים, האלבום השלישי. ואז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה האלבום אולי הראשון שיוצא להם בחברת תקליטים מסודרת, אבל יש להם גם הרבה לפני, והנה אפשר להוריד אותם בבנדקאמפ, או אפשר לקנות אותם באייטיונס, או כל הדברים האלה. אפשר להוציא אותם הוצאה מחודשת, בפועל אין כלום, יש כמה מעט מאוד דברים. אפילו כשנירוונה יצאו, אז פתאום שלפו איזה אלבום נידח שלהם, שהם הקליטו באיזה כמה גרושים, והפלא ופלא, מדובר באלבום לא רע בכלל. זה היה ב-91. אז תחשבו היום כשיוצא, תוך העניין, שארקייד פייר מקבלים גרמי על The Suburbs, אפשר ללכת אחורה ולשמוע גם את האלבום שלפני זה, Neon Bible, ובטח ובטח את האלבום שלפני זה, Funeral, שהוא אחד האלבום, בעיניי, אם כבר דיברנו על הרכבים גדולים, הוא בעיניי אחד ה... לא יודע באיזה זה, אבל לפחות אחד מעשרת האלבומים שאני הכי אוהב בכל השנים. גם שלי וגם של המוזיקה. אז דבר ראשון, יש יותר אפשרות לאומן להתפרסם, אבל יש גם, אבל גם אם הפרסום עדיין מוגבל לזה שצריך לטפס בפירמידה לאיזושהי נקודה מסוימת, היום יש יותר אפשרות לאומן לבטא את עצמו בכל השלבים, ככה כשהוא מגיע לפיק, כשהוא מגיע להצלחה לצורך העניין או לפרסום, אז יש לנו כבר איזשהו רקורד, ואפשר לבוא ולהסתכל ולהגיד, וואלה, תראו, הנה, האומן הזה עשה דברים עד לעכשיו, וכמובן שיש לו את המעריצים שאומרים, טוב, עכשיו הוא התמסחר, עכשיו הוא כבר לא מעניין, אבל זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא שגם יש לאומנים יותר אפשרות לבטא את עצמם, יש להם גם אפשרות לפרוץ, גם אם זה לא מתבטא במחירות פיזית בתכלס. עדיין יש לנו הרבה יותר דברים, וגם האומנים הגדולים יכולים כאמור לעשות הרבה יותר דברים ולהפיץ את המוזיקה שלהם בהרבה דרכים אחרות, מה שהם לא יכלו פעם. וזה לא, עוד פעם, כל הדיון כאן על היום שומעים רק שירים, היום לאף אחד אין כוח לשמוע אלבומים, היום לזה, היום לפה. אני לא, אני אומר, בואו שנייה נפסיק להסתכל על מה היה פעם לעומת מה שיש היום, כי גם פעם היה לך רק ויניל, זאת אומרת, רצית לשמוע מוזיקה, היית חייב לקנות תקליט, והיית חייב לשים אותו בפטיפון, ולנקות את האבק, ולהשמיע את המוזיקה, וזה היה נורא נורא נחמד, והיה לך את העטיפה הגדולה שהיית יכול להסתכל עליה, וזה בסדר, היום יש לך, מצד שני, אולי אין לך את החמימות האנלוגית הזאת, אבל מצד שני, היום אתה יכול לשמוע הרבה יותר, אתה יכול לקבל הרבה יותר מהאומן האהוב עליך, אתה יכול להתחבר אליו, אתה יכול ליצור איתו קשר, אתה יכול להגיד לו, תשמע, אהבתי את הדיסק האחרון שלך, והוא יגיד לך, וואלה, יפה, מה אהבת שם? וזה קורה פיזית, זאת אומרת, אתם יכולים, אשכרה אני יכול היום לכתוב, לפעם היית צריך לכתוב מכתבים, אתה שולח לו משהו בטוויטר, ויש סיכוי אפילו שהוא יענה לך. אני לא יודע מה זה משרת, אבל זה חוויה שהיא הרבה פחות אמצעית, ויש דרכים נהדרות לפגוש אומנים שאפשר להתחבר אליהם בצורה, אתם יודעים, אפילו כל הקטע הזה של crowdsourcing. אני תמכתי כבר בשני אלבומים, שני פרויקטים ש... שיצאו, שאחד מהם יצא והשני בדיוק סיים את הקראוטסורסינג שלו, וזה לא משהו שהייתי יכול, זה לא משהו שהיה לפני 20-30 שנה, אפילו לא לפני 10 שנים. זאת אומרת, פעם אם לאומן לא היה כסף לעשות פרויקט, או שהיה לו, אבל הוא רצה לעשות משהו יותר גדול, רצה לעשות משהו יותר מיוחד, ולא היה לו איך, אז או שהוא היה מוכר את הבית ונכנס לחובות, ובארץ זה לא אימור שיכול להצליח, כי בארץ אף אחד לא יכול לקנות בית מדיסק. גם יל גולן ירום, מודו לא קנה בתים מהכסף שהוא עשה מהדיסקים. אלא זה לא בארצות הברית שאתה יכול להגיד, אוקיי, מכרתי את הבית, ואם הדיסק הזה ימכור יצליח בסדר גודל של להיכנס למצד, אז יש סיכוי שאני אוכל לקנות מהרווחים בית, ולהחזיר את המשכנתא שקניתי. אז היום יש את האפשרות לבוא ולהגיד, אוקיי, אני צריך 20,000 שקל, אני צריך 20,000 דולר, אני צריך סכום מסוים בשביל לאפשר לי להפיק את היצירה הזאת שכתבתי ואני רק רוצה להקליט, או שיש לי רעיון ובשביל ליישם אותו אני צריך לאסוף נגנים, ואני צריך לשבת באולפן איזה חודש וחצי, ואני צריך לעשות כל מיני דברים, ואין לי את היכולת לעשות את זה, אין לי את היכולת עכשיו להקדיש לצורך העניין את החודש וחצי הזה, ובטח שאין לי את ה-20,000 דולר האלה, או 50,000 דולר, או כמה שזה לא יהיה, אין לי. עכשיו, למה זה בכלל, אגב, זה חלק מהעניין, שאם אנחנו חוזרים שנייה לשנות ה-60, יש קטע שאני ראיתי בזמנו, באיזושהי תוכנית, שמראיינים שוב פעם את חברי הביטלס, וג'ון לנון שם רושף אש בגופרית על העיתונאי או על המראיין, וצועק עליו שתעזבסוק עם השטויות, ואנחנו לא יותר טובים ולא יותר מוכשרים ולא יותר מיוחדים ולא יותר יצירתיים מאף הרכב אחר שיש לך עכשיו. אני מניח שהוא התכוון לכל החבר'ה שמסתובבים בליברפול וכל האלה, אנחנו לא יותר טובים מאף אחד מהם. אז העיתונאי שואל את השאלה המתבקשת, אוקיי, אז מה באמת ההבדל ביניכם לבינם? אז ג'ורג' הריסון אומר לו, טוב, לנו יש חוזה הקלטות. ופה בעצם העניין, יכול מאוד להיות שבליברפול באותם שנים היה הרכב לא רק יותר טוב מהביטלס, יותר טוב מכל מה שהיה עד איזה שעה, אבל הם לא הגיעו למשלב הם לא הצליחו להגיע למצב שיש להם אלבום. הם לא הצליחו להגיע לחוזה הקלטות. כשהם באו להופיע, אז הדלת כבר הייתה נעולה. ולך תדע מה עוד היה. יכול להיות שיש איזשהו בעולם מסתובב גיטריסט יותר טוב מכל הגיטריסטים האחרים. אבל אף אחד לא שמע אותו. אתם יודעים איזה מסכת יסורים ג'ימי הנדריקס ירום עודו היה צריך לעבור בשביל להגיע בכלל לאלבום? מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך לנסוע לאנגליה. הוא מצא שם את המארגן הזה שהדביק לו שני נגנים שהוא לא סבל. הרבה 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 נאלצו אנשים האלה נאלצו לאכול בשביל להגיע לנקודה הזאת שהם יכולים להיכנס לאולפן ולעשות אלבום שגם ברובו היה מוכתב על ידי כאמור החברת הקליטים והמפיקים שלהם וכל הדברים האלה. לא לכולם היה מזל. היום אתה פחות צריך מזל. עכשיו, נכון שאם אני עכשיו אלך ל-Headstart ואני אגיד, בואו חבר'ה, אספו 10,000 שקל וממנו לי את האלבום הבא, אז אנשים יגידו לי, ארז, למה? אבל אם אני אגיע אבל יש סיכוי טוב שאני יכול לעשות כמה דברים בבית, ולהוציא אותם לזה, ולפרסם אותם קצת בטוויטר, ולפרסם אותם קצת בפודקאסט, קצת להגיע למצב לאסוף איזושהי קבוצה של, אני יודע מה, 1,000-2,000 אנשים שמכירים אותי וזה מעניין אותם. ואז אני אגיד להם, תשמעו, כל מה ששמעתם עד עכשיו זה נורא יפה, אבל אם אני נצליח לאסוף, כל אחד מכם ייתן 10 שקל, וביחד נאסוף 10,000 שקל, ודרך זה אני אוכל להפיק אלבום שאני חושב שכולנו, ואז 1,000 איש, אתם יודעים, מה זה 1,000 איש? ששמעו וראו ומתחברים ונמצאים ויגידו וואלה יכול להיות שיש זה וניתן 10 זה ניתן את ה-10 שקל האלה ואז אפשר להגיד להם טוב אם תיתן 100 תקבל ככה ואם תיתן 1,000 תקבל ככה וכל המתנות האלה שנותנים בדרך ואז לצורך העניין אתה יכול לאסוף סכום מסוים שמאפשר לך באמת להפיק את האלבום שאתה רוצה. עכשיו, זה לא משהו שהוא, אני אומר, זה משהו שאני הולך לעשות מחר, אבל האפשרות קיימת, גם אם אתה לא, לצורך העניין, איזשהו אומן מפורסם, או מישהו ש... כי כשיבוא, אני יודע מה, אם יבוא מחר שלום חנוך ויעשה קראוטסורסינג לאלבום הבא שלו, סביר אני חושב יאסוף סכום מאוד 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 יפה. שלמה ארצי שיעשה קראוטסורסינג לאלבום הבא שלו, יאסוף סכום מאוד מאוד יפה, אין ספק. אבל לא צריך לי, לא, אבל אלה אומנים שגם ככה יש להם מממנים לאלבומים, לאלבום הבא ולאלבום שאחריו. חברת תקליטים בשמחה תממן להם את ההקלטות, איזה שהם ירצו ומה שהם ירצו, כי הם כבר אומנים מוכחים. כל הרעיון פה שיש אומנים אולי לא מהשורה הראשונה מליגת העל. יש אומנים ממקומות נידחים, ממקומות שכוחי אל, שהיום יכולים לא רק להופיע בכל העולם, בפסטיבלים או על בסיס הזמנות, אלא גם להגיע לקהל שהם לא יכולים להגיע קודם. והקהל הזה לא רק שהוא תומך בהם אם הוא קונה את המוזיקה שלהם או הולך להופעות, הוא גם יהיה מוכן לממן להם הקלטות עתידיות. ולכן להגיד באמת שאני אומר, אם זה במרכאות, אם המחיר שאני צריך לשלם בשביל הדבר הזה שאני מהצד, אם אני צריך ככה עכשיו להסתכל מבחינה אובייקטיבית על המצב והמוזיקה בעולם היום לעומת מצב המוזיקה שהיה אי פעם, ואני מדבר על אי פעם, לא משנות ה-60 ועד היום, אני מדבר מהמאה ה-14 ועד היום, מהמאה ה-12 ועד היום, אני אומר, היום אנחנו אובייקטיבית לדעתי, אובייקטיבית לדעתי, לדעתי מבחינה אובייקטיבית של אם אני מסתכל על היכולת של אומן לבטא את עצמו, לעשות מוזיקה, להפיץ את המוזיקה, לממן את הקיום שלו, והבמה שזה נותן לא נותן לכל אחד ואחד בעולם שזה רק החלום שלו, במובן הזה אני אומר אובייקטיבית, לא במובן שזה עובדה התורה, אבל לדעתי אנחנו נמצאים בתור הזהב של המוזיקה בעולם. אי פעם. ועם המחיר שאני צריך לשלם עבור העובדה, בשביל להיות בתור הזהב של המוזיקה בעולם אי פעם, הוא שלא יהיה יותר ביטלס, ושלא יהיו יותר סטונס, ושלא יהיה יותר אלביס, ושלא יהיה יותר בוב דילן, ושלא יהיה יותר, אתם יודעים מה, שלא יהיו יותר מאלר וורדי ומוצרט והיידן ובאך ומה שזה לא יהיה, אני מוכן לשלם את המחיר הזה. אני מוכן לשלם את המחיר הזה, לאבד את האומנים הגדולים, בשביל לקבל 10,000 אומנים במרכאות לא גדולים. בשביל לקבל 100,000 אומנים לא גדולים. אני מוכן לשרוף את המועדון של ליגת העל, של המייג'ור ליג, בשביל למלא את האצטדיונים ואת המועדונים של הליגה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, והליגה ג' וליגה ד', וכך שבאמת יש לכל אומן היום, וזה יכול להיות האומן שאתם הכי אוהבים, זה יכול להיות אומן שבחיים לא שמעתם עליהם, ולשניהם יש את אותו סיכוי להגיע אליכם ואליי עם המוזיקה שלהם, ואני אומר במאמר מוסגר שהיא לא פחות טובה מהמוזיקה של המייג'ור ליג. וזהו להיום. שמח שהקשבתם. יש כמובן המון המון נושאים בקנה. נבחר אחד וניכנס בו בשבוע הבא. בכל מקרה אני מודה לכם שהקשבתם, מקווה שנהניתם. האימייל שלי לכל רעיונות, הצעות, בקשות, כל מי שלא מבין על מה אני מדבר ורוצה להסביר לי את זה בלייב, מנסה להסביר לי את זה במשדר ברעיון, מוזמן, גם אם מישהו יש לו רעיון משלו או איזשהו דבר שהוא רוצה לדבר עליו. האימייל שלי ארז, E-R-E-Z, שטרודל, משדרשת.co.il, משדרשת.co.il זה גם הכתובת של האתר שלי, ששם אפשר למצוא את כל המשדרים הישנים, להתעדכן מתי יוצאים משדרים חדשים, להירשם ל-RSS שלנו, שדרכו אפשר לקבל את כל הפודקאסטים ישירות לתוכנה ובאה לכם. בטוויטר, משדרשת, שיהיה לכם שכם נהדר. Yeah.